חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. קבינט הקורונה אישר הערב טלפונית את המלצת גורמי המקצוע במשרד הבריאות לעדכן את הנחיות הכניסה לישראלים מחוץ לארץ, כך שנוסעים הנכנסים לישראל יורשו לבצע בדיקת אנטיגן במדינה הזרה עד 24 שעות טרם ההמראה, כחלופה למצב הקיים הדורש כיום ביצוע בדיקת PCR עד 72 שעות טרם ההגעה לישראל. כמה עשרות ערבים תקפו ערב באלימות קשה פקח ושוטר שאיתרו פלסטינים שוהים בלתי חוקיים במסעדה בבעלות ערבית בעיר יפו. כתבנו בנצל איזרוביץ' מוסר כי צו סגירה ל-30 יום הוצא למסעדה. שני כלי נשק בלבד הצליחה המשטרה לאתר במבצע רחב היקף בנגב לאיסוף כלי נשק במגזר הבדואי. במבצע השתתפו כ-1,200 שוטרים. כתבנו בנצל איזרוביץ' מוסר כי על פי הערכה במגזר הבדואי אלפי כלי נשק תקניים שחלקם נגנבו מצהל. השר לביטחון הפנים עומר בר-לב הביע סיפוק מעבודת המשטרה ואמר, ניהלנו מבצע חסר תקדים ועברנו מהגנה להתקפה. מפקד פיקוד הדרום האלוף אליעזר טולדנו אומר כי הפיקוד שבראשו הוא עומד עובד על הכנת תמרון קרקעי למקרה של מלחמה ברצועת עזה. בכנס ביטחון לאומי ודמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה הוסיף האלוף טולדנו ואמר כי תימון בעזה הוא בעל פוטנציאל גבוה להישג, אך לכל תימון יש הישג ויש מחיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
לפני 25 שנה הכל התחיל. בחנוכה אתם מוזמנים למשדר חגיגי ומרתק במלאת 25 שנה לכל חי.
בוקר טוב לידי
מהתושבים הנמצאים במרכז.
אני מברך אתכם על שידור החדש החופשי.
הקולות, האנשים, הסיפורים והמאזינים שעשו היסטוריה.
והקול הזה יהיה קול חי.
25 שנה לכל חי, בהגשת אריאל ברמן ובהשתתפות שדרני כל חי מכל הזמנים. יום רביעי, קו זין בחסלב, משמונה בערב אל תוך הלילה ולצפייה באתר כל חי. שלום וג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את תישאר ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלעד טיקט או בטלפון 079-515-6565. 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון קו ד' בחיסון לב בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000020. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. והערב נפתח עם נושא ערכים שנוצרו בידי אדם לעומת תורה משמיים. אומרים רבותינו, מיום שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לעם ישראל ירדה שנאה לאומות העולם כלפי עם ישראל. אומות העולם זה לא חייב להיות גויים, זה יכול להיות גם יהודים עם תרבות של אומות העולם שרוצים להיות ככל העמים בית ישראל. כך הם רוצים להיות. הר סיני, המילה סיני מזכירה את השנאה, לא באותיות אבל בקריאה. סיני, שנאה, למה? הר סיני הוא מקור להרבה שנאה של אומות העולם, תרבות אומות העולם כלפינו. מדוע? התרבות החילונית חלולה, אין להם הרבה יותר מאשר הנאות, חוויות טובות, משמעויות שהם מייצרים לעצמם. אין עמוד שדרה אמיתי, יש רק הנאות, חוויות, אבל אין משמעות, ואם יש משמעות, זוהי משמעות שמייצרים אותה בני האדם. אין התייחסות לעיקר, אין התייחסות לבורא עולם, אין שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אין התייחסות רצינית ומעמיקה לחיי נצח, לקשר עם בורא עולם, למעמד הר סיני, על כל ההוכחות הנפלאות, שזה אירוע שהיה, אין משמעות למוות, לחיים אחרי המוות, אדם משקיע בקשרים הנאות, חוויות, אומנות, משמעויות אלה ואחרות, לימודים, בשביל, בסוף מתים. אם אין משמעות שמתקיים באותה משמעות, ותשחק ליום האחרון, שגם ביום האחרון עדיין יכול האדם להגיד, זו משמעות שכדאי למות בעבור אותה משמעות, שגם אחרי המוות יש משמעות לאותה משמעות, אז זו משמעות זמנית, לא משמעות נצחית, ואין משמעות נצחית, אם היא לא מלווה את האדם גם אחרי פטירתו. ולחיים החילוניים, לתרבות החילונית, תרבות חלולה, אין התייחסות. עד רבה, חילוני מלשון חלל, יש שם חלל גדול. חול, חלל, בכל מה שקשור לנושא משמעות רוחנית ונצחית של האדם, של הנשמה. וגם אומר אברהם אבינו, אם אין עירת אלוקים והרגוני על דבר רשתי, אין בעיה לשנות ערכים. מה שהיה אתמול לא בהכרח חשוב היום, מה שחשוב היום לא בטוח שיהיה חשוב מחר. מדוע? כי מה שחשוב בעצם במהות, בשורש, ביסוד, זה הכבוד, הקנאה, השנאה, התחרות, התאווה, אלה הנקמה, השנאה, העוינות. אם היום מה שמשרת את הכבוד הנקמה, זו דעה אחת, מוכנים להשתמש בדעה כדי להשיג את העיקר, הכבוד הנקמה, השנאה, העוינות. אבל אם מחר יש דעה אחרת, איך אפשר להשיג את השורש, את הכבוד, אז נחליף דעה. אין עמוד שדרה, אין משמעות לחיים. כל מיני משמעויות של לעזור, להיות טוב, לסייע, כל המשמעויות האלה מאבדים את הערך שלהם אחרי שאדם נפטר מן העולם. אז מה יש לתרבות חילונית? כלום, הכל חלול. הם בוודאי יכולים להיות אנשים נחמדים, נעימים, עוזרים, וזה יפה מאוד. יכולים לסייע לעשות מעשים משמעותיים, אבל הם בעיני עצמם, אם תשאל אדם חילוני, נחמד, נעים, יפה נפש באמת. מה שקרוי חילוני משנה סדורה בחיים שלו. מה משמעות החיים? תהיה התשובה אשר תהיה. קריירה, משפחה, מימוש עצמי, לעזור לאחרים, לעשות עולם יפה יותר. אבל מה אחר כך? איך נראית כל המשמעות ביחס למוות שיפגוש כל האדם עלי אדמות? אין תשובה. עד הרבה אנשים אומרים, למה אתה שלילי? אל תדבר על המוות. ובכך מכחישים את האמת, מדחיקים את האמת, בורחים מהאמת. מדוע בורחים מן האמת? כי מייצרים משמעות שהיא לא מתאימה ליום שאחרי המוות. ובמילים אחרות, האדם מייצר כל מיני משמעויות, יפות, נהדרות, מעניינות, מושכות, אבל בשורש, בשביל הכבוד, בשביל התאווה, בשביל הקנאה, בשביל הנקמה, אין ערכים, אין ערך אמיתי. יש צרכים, יש רצונות, יש תאוות, אין ערכים. יש ערכים שמכשירים את השרץ, את הכבוד, את התאוות. מנהלי החיים זה הרגשות והצרכים של האדם, והאדם לא פוגש את משמעות החיים, אלא רק את התאווה, הקנאה, הכבוד, שזה מוציא את האדם מהעולם. אמרו אנשי רוח, אנשים חכמים מאוד בעיני עצמם, ובעיני גם מי שמחפש להתיר לעצמו כל מיני חיים ריקים מתוכן, חיים חלולים, ללא רגשות אשמם. שדעת זה שם להמונים, זה מרדים את ההמונים. למה? הם אומרים ברוב טיפשותם שהצרכים של האדם זה התאוות, הכבוד שלו. כלומר, זה מה שעומד בראש אולם הערכים של האדם. וכל מה שיעשה האדם אחרת מזה, זו בריחה מהמציאות. אם האדם בוחר להיות דתי, הוא בעצם בורח, בגלל שאין לו ערך אמיתי, בגלל שהוא בורח מהערכים שלו. מאיזה ערכים? צרכים. איזה צרכים? כבוד, קנאה, שנאה, תחרות. היות והוא לא מצליח להשיג את הצרכים האלה, לכן הוא בורח. הוא בורח לדעת. הדת היא מקום הבריחה של האדם. נראה חכם, חכמים הם על הרם. היות ויש לאותה גישה עקומה הנחת יסוד שאין משמעות לחיים. כך אצל אומר הדברים, הנחת יסוד אולי גם שאין בורא לעולם, שאין משמעות רוחנית לחיים. ולכן היות וזו הדת של אותה גישה של אותו אדם, היות והוא התנהל בנאיביות והאמין לרגשות שלו, לצרכים שלו, לכן הוא יצר תפיסה עקומה שמיליונים מאמינים לה. לא פלא שמיליונים מאמינים, כי זה מתאים לתאוות של כולם. וכמו שאומרים רבותינו בגמרא, שעם ישראל חטאו בעגל לא כי האמינו בזה, אלא כי רצו להתיר להם את העריות. היות והדת שלו זה דת התאוות, הצרכים, הכבוד וכל מיני צרכים אנושיים, זו הדת שלו, זה העיקר אצלו. מכאן ואילך מי שסוטה מאותה דת הוא עקום, הוא מעוות, הוא חסר. כך בעיני אותה גישה של אותם פסיכולוגים. היות והוא רצה לראות בתאוות את חזות הכל, לכן על בסיס זה הוא הגיע לערכים מעוותים. כל מי שבוחר בדת בורח מהחיים האמיתיים. נשמע חכם למי שמחפש לברוח מהדעת, מי שמחפש לברוח מערכים, מי שמחפש לברוח מרצינות, מי שמחפש לממש את התאוות וגם להיראות אדם אינטלקטואל, אדם חכם. ואותו אדם מצליח לעזור למיליונים ללכת אחריו בשבי, כמו קאט שמאמינה באופן נאיבי למה שהגורו מנהיג הקאט אומר. ולכן חוכמה בגויים תאמין, הפסיכולוגיה יכול להיות שיש בה חוכמה, אבל יש להיזהר מכיוון שיש בה גם הנחות יסוד, שבעצם הדת של האדם זה הצרכים שלו, הרצונות שלו, התאוות שלו. היות וזו הדת, אם כן צריך האדם להתאים את עצמו לאותה דת. וכאשר הוא לא מתאים את עצמו לאותה דת, דת הצרכים, הרצונות והתאוות, הוא בורח מהמציאות. זו ההבחנה. אומר הרב דסלר, בדיוק הפוך, גישה מעוותת. הערך האמיתי של החיים זה קשר עם בורא עולם. המשמעות היא רוחנית בהחלט, ולכן כל מי שלא מצליח המשמעות הרוחנית האמיתית, בגלל כל מיני סיבות של עצלות, קשיים, רגשות שליליים, כל מיני הסברים אלה ואחרים, מדוע אדם לא הצליח למצוא את עצמו בחיים רוחניים בעלי משמעות נצחית, שיש להם תוכן לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. מה עושה האדם? הוא מדחיק את הצורך העיקרי במשמעות, והוא בורח לחלל, לחילוניות, הוא בורח לקינה, תאווה וכבוד, שכל אלה מסיתים את האדם מהעיקר בחיים שלו. עד רבה, הציבור החרד לדבר השם, המעוניין לשמוע את ציווי השם, הוא ציבור עם משמעות, בוודאי. בכל ציבור יש נפילות, יש בעיות שצריכים לפתור, אבל זו לא המגמה. המגמה היא התעלות בעבודת השם. המגמה היא משמעות, משמעות החיים, יש משמעות לחיים, יש קשר לבורא עולם. ודאי, יש כל מיני אנשים, צעירים ומבוגרים שנופלים, וזה משבר וזה קשה, וצריך כל האדם לעבוד את עבודת השם לפי הדרגה שלו. איזון בין הצרכים לבין ציווי השם, אבל העיקר זה ציווי השם, אלא שלא כל אדם שייך לכל דרגה בעבודת השם. אבל זו המגמה, הצרכים זה לא העיקר בחיים, העיקר בחיים זה רצון השם, אלא שיש צרכים ולמצוא את האיזון בין עבודת השם, שבה האדם מכניע את הצורך שלו, לבין צורך שהוא לא יכול להכניע אותו, כי זה לא לדרגה שלו, ועד הרבה אם הוא יכניע את הצורך שלו, הוא עתיד לסבול יותר מאשר להרוויח, והוא עושה נזק לעצמו כי עובד עבודת השם שלא מתאימה לרמה שלו. אבל במהות יש כאן שאלה אחרת. האם האדם ממציא כל מיני משמעויות שמשרתות את הצרכים והתאוות שלו, או שאדם מיישר קו עם הערכים האמיתיים שניתנו על ידי בורא עולם? לא אמונה, אלא ידיעה ברורה. שהרי יש הוכחות ברורות שיש בורא לעולם, הוכחות ברורות שניתנה תורה שבכתב ותורה שבעל פה משמיים, שהתורה שניתנה אז היא התורה שיש כיום, מסורת שאין לה אח ורע בכל העולם ובכל ההיסטוריה של העולם. ויאמר האדם, אולי בעבר היה גם כן מסורת כמו היהדות, אבל אם אין לנו זיכרון מהמסורת המרשימה שהייתה בעבר, אז היא כבר לא מרשימה. התרבות החילונית, השלטון החילוני החלול, אין לו תשובות למשמעות החיים, לכן הם צריכים שוב ושוב לברוח מהחיים האמיתיים, מחיי נצח, להדחיק, להכחיש כל מה שקשור למשמעות החיים. איך בורחים? לעוד עוד הודעה לציבור, עוד אמירה שמרגשת מיליונים, אותם מיליונים שמאמינים לקט ההנהגה החלולה, החילוניות, דת החילוניות. לדת הזו יש המונים, המוני מעריצים, זו דת, דת החילוניות, דת שמבוססת על תאווה, כבוד, קינה, תחרות, כסף, מעמד, משמעויות שמייצרים בני האדם. כל הצרכים הם נורמליים. נורמלי שיש לאדם כבוד, מדי פעם תאווה או קנאה, רוצה כסף, מעמד, בתנאי שזה לא הדת שלו, זה רק הצורך של האדם. האדם רוצה כבוד, צורך, תאווה, צורך, מקובל. אבל השאלה היא מינון, לא להפוך את הצרכים לדעת, דעת חלולה, חילוניות, דעת ללא משמעות. דעת החילוניות היא סם להמונים. הדעת שלנו, שניתנה משמיים, היא היחידה שמתייחסת באמת לשאלה הקיומית, לחיי האדם, בעולם הזה, בעולם הבא. אבל החילוניות היא דעת, דעת של הכחשה. הכחשה הוא בריחה מהשאלה האמיתית. מה יהיה אחרי המוות? מיד בורחים מהשאלה, למה אתה אדם שלילי? אבל האדם השלילי הוא זה שבורח מהאמת, והאדם החיובי הוא זה שיודע לייקר את האמת ולחיות עם האמת, ולראות איך מגיעים למקום אמיתי ולא מייצרים אשליות חלולות של דת החילוניות. התרבות החילונית, תרבות אומות העולם, זו תרבות שמבוססת על בסיס הצרכים של האדם. לאדם יש צרכים, אלא שהוא לא רוצה להגיד בכל רם אני רוצה כבוד, ולכן הוא צריך להמציא כל מיני אידיאולוגיות. אני למען העם, למען החברה, למען האנשים. מדבר יפה, אומנות ההסתרה, רוממות המשמעות בגרונם, אבל חרב פיפיות בליבם. אמנם נכון שאפשר לראות גם אדם שהוא חילוני, לא שומר תורה או מצוות, הגון, שמוכן לוותר על הצרכים למען הערכים, זה יפה, אבל זה די נדיר. כי בגדול החינוך הוא איך ליישר את הערכים לצרכים. הצרכים זה העיקר, והערכים באים לשרת את הצרכים של האדם. אצלנו החינוך הוא הפוך לגמרי. ליישר את הצרכים למען המשמעות, למען הערכים. איך האדם מקריב מעצמו, למען בורא עולם, למען הערכים. אמנם גם אם מיעוט עושים כך, כמו שאומר שלמה המלך, מצאתי אחד מאלף, אלף נכנסים לבית המדרש ואחד יוצא תלמיד חכם, אבל עדיין ישנה תרבות של 999 אנשים שמנסים ליישר את הצרכים שלהם לערכים, גם אם לא מצליחים. יש כיוון, יש מגמה, כל אחד בזמנים שלו, בחיים שלו. ולכן הניסיון הגדול, ניסיון העקידה, הוא הניסיון שעד היום אוכלים את פירות הניסיון ההוא. כי זו עדות לכך שהאדם מוכן להקריב את הצרכים וגם ערכים למען בורא עולם. לא רק שהוא מוכן להקריב את הבן שלו, ברגע שהוא מקריב את הבן שלו, הוא מקריב עוד משהו, את הערכים שלו. הרי הוא נלחם ורצה להוכיח לכולם שאין להקריב את הבן לעבודה זרה, והקדוש ברוך הוא, הוא כלי הרחמים והחסד. וכעת, כאשר יקריב אברהם אבינו את הבן שלו יצחק, הוא לא מקריב רק את הבן שלו, הוא מקריב גם את הערכים שלו. אבל ערך שהוא לא רצון השם, הוא לא ערך. ולכן גם את הערכים האלה מוכן להקריב אברהם אבינו, וזוהי התבטלות והכנעה מוחלטת. לערך היחיד שיש ליהודים, לקיים את רצון השם בעולם, עשה רצונך כרצונו. אם כן לא פלא שירדה שנאה לאומות העולם מאז מעמד הר סיני כלפי עם ישראל. זה מאבק בין דת הערכים לדת הצרכים, בין דת שניתנה על ידי בורא עולם לבין דת החילוניות, שכל תקופה יש לה ממציאים חדשים. והציבור הצעיר קונה מה שאומרים לו, כי גם הוא הולך אחרי הלב שלו. הוא נשלט על ידי הלב שרוצה תאווה, כבוד, שלטון, עוצמה. ואם הלב מנהל את החיים, אז המשמעות נגררת אחרי מה שהלב יחליט. אז איך לא יקנאו אנשי הדת החלולה, החילוניות, הדת החילונית באנשי דת האמת? מדוע שלא תרד שנאה לאומות העולם, לתרבות אומות העולם, כלפי עם ישראל? והקינה מוציאה את האדם מהעולם, והציבור יראה השם מחנך את הילדים שלו, את המשפחה, את עצמו, לחסד, סובלנות, חברה, אמונה. אמנם נכון, לא תמיד מצליחים, ולפעמים יש כישלונות, אבל השאלה היא לא על אירוע חד פעמי שיוצא מן הכלל, אלא על המגמה. מה עם הלמדנות של הצעירים, המידות הטובות, ההסתפקות המועט, הבנות היקרות, עבודת השם, התפילה, מידות טובות, חיי חברה, לא חיי התמכרות לחומרים או למכשירים, והדת החילונית, אנשי הדת החילונית שהולכים בנאיביות אחרי המנהיגים שלהם שנראים אינטליגנטים, והם אכן אינטליגנטים, יודעים להסתיר את כל הצרכים שלהם והרצונות שלהם במעטפת של אנחנו פועלים למען קידום החברה, למען קידום הכלכלה, למען קידום כל מיני אינטרסים שהוא ישמח לומר אותם. כל עוד הוא בתפקיד שלו, דקה אחרי שהוא יהיה בתפקיד שלו, הוא כבר לא בתפקיד שלו, זה כבר לא מעניין אותו, זה כבר לא חשוב לו, עד רבה. אולי אפילו הוא יהיה שונא את איש מפלגתו שפועל במקומו מה שהוא רצה לעשות. מדוע? כי הוא לא חיפש לעשות טוב. הוא חיפש למכור טוב כדי להרוויח את הכבוד. ואנשי הדת החילונית בנאיביות מאמינים למנהיגים שלהם. אבל אז הם יודעים להגיד, הדתיים מאמינים לרבנים שלהם, והם פתי, מאמינים לתקשורת, לאנשי הכוח והשלטון, הם נראים אינטליגנטים, חכמים, הם יודעים להגיד, לרבנים יש נגיעות, כאילו שלהם אין נגיעות. כל החיים שלהם זה נגיעה אחת גדולה. שערי מראש, כפי שהוכחנו עד כה, הם לא מחפשים ערך, הם לא קיים בבוקר ואומרים, איך נעשה טוב לעם? נכון, מדי פעם יש כאלה מחשבות שעוברות בראש, אבל לא כי זה מה שרוצים לחשוב, אלא כי אין ברירה, חייבים לחשוב את זה, כי אם לא איך נשיג את הכבוד, קנאה, שנאה, תחרות, נקמה, איך? רק על ידי אומנות ההסתרה. נסתיר את האמת שאנחנו רוצים כבוד, עוצמה, ונראה לכולם שאנחנו רוצים את הקדמה. באנו לעבוד לטובת העם, באנו לעזור, באנו לסייע, באנו להציל. אבל כאשר ייגמר התפקיד ותיגמר המשכורת, ייגמרו גם הערכים. וגם אם ימשיך האדם מדבר על הערכים האלה, זה כי הוא יודע שכעת הוא צריך להמשיך לדבר על הערכים האלה. אבל בבוקר כשהוא קם, הוא חושב על הערכים האלה? לא, זה כבר לא מעניין אותו. כי אין לו תפקיד שמניע לחשוב על הערכים, כי כבר אין לו צרכים. וכך אנשי הדת החילונית, החלולה, מאמינים לכל מה שנאמר בתקשורת, וכאשר הם רואים אנשים שהם חרדים את דבר השם שלא מחוברים את תקשורת, הם קוראים להם מנותקים. מנותקים מהמציאות. והם מלומדים, משכילים, אינטליגנטים, מכירים את העולם, מכירים את העולם הגדול. מה הם מכירים? הרי הם בעצמם יודעים שבכל המקומות שבהם לומדים תקשורת, שבהם לומדים על כוח המדיה, מה מלמדים שם? לא איך לדבר אל שכל האדם, אלא על הרגשות. איך לעקוף את הרגשות, איך לדבר אל הלא מודע, איך להפחיד את האדם ואז הוא מכור לחדשות, איך למכור לו מוצר ולייצר אצלו הרגשה שאחרי המוצר הזה הוא ירגיש שמח. העיקר משהו אחד, שהקליינט לא יחשוב. העיקר שלא יפעיל את המוח שלו, חייבים לעקוף את מערכת החשיבה המבקרת ולחדור מיד על הרגשות. כל מי שעוסק בתקשורת יודע שזה מה שמלמדים. לא מלמדים להיות התקשורת כלב השמירה של הדמוקרטיה. ממש לא. אלא התקשורת כלב השמירה של הצרכים של האדם, מוכר המוצרים. ומשעבד האנשים שיהיו מכורים אליו, אל כלי התקשורת שהוא מנסה לשווק ובעזרתם להשתלט. האדם שמחובר למדיה באופן תדיר חושב שהוא בוכה, חושב שהוא חכם, חושב שהוא חושב, והוא לא יודע שזה בדיוק מה שמנסים אנשי התקשורת לעשות, חכמים מהמה להרע, לפעול באופן שבו מרדימים את כוח הבחירה של האדם. העיקר, אל תחשוב על מה שאני אומר, רק תאמין למה שאני אומר. איך נעשה את זה? נאמר את האמירה עם כל מיני אפקטים של ראייה, של שמיעה. ובכך האדם מרגיש מה שאומרים לו ולא בוחן מה שאומרים לו, ואז הוא אומר, אני פתוח לעולם הגדול, אני מחובר למדיה, לתקשורת, אני יודע מה קורה בעולם. והוא לא יודע שאנשי התקשורת צוחקים עליו ואומרים איך אפשר להפוך אותו למשועבד יותר ויותר, שיחשוב שהוא חושב. אבל חדרנו אל עולם הרגשות שלו. הוא חושב שהוא חכם, הוא משועבד אלינו, וכך מרדימים אותו. ואנשי הדת החילונית, הדת שהיא שמה הרדמה של כוח הבחירה, בנאיבית מאמינים לכל מה שאומרים. מדוע? מכיוון שיש להם צורך להאמין במה שאומרים להם, כי גם הם מחפשים לברוח עם משמעות אמיתית, משמעות רצינית, ולכן נוח להם, טוב להם, נעים להם לשמוע למי שמדבר אל הצרכים ולא אל הערכים. זה ההבדל הגדול בין דתות שנוצרו על ידי בני אדם, גם דת החילוניות שנוצרה מכוח הצרכים והרצונות והתאוות של האדם, לבין דת שנוצרה בידי בורא עולם, שבני אדם מיישרים את הצרכים שלהם והרצונות שלהם אל ערכי אמת, ערכי נצח. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שלום וק של הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי אונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, ביני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין, בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פינחס ביכלר. מוצאי שבת, נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלט טיקט או בטלפון 079 515-6565. 15% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום חמישי ב-10 בלילה, ובהקשת קוד הקופון 00015.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1+1 על כל כרטיס. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
בלק פריידיי בתמנון, מבחר ענק של סריגים לנשים, גברים וילדים, 2 ב-80 שקלים. תמנון.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. 6 ימים, החל מיוד בית שבט. אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו. 02-642-8888. קזבלנקה טורליינס. 02-642-8888.
בלק פריידיי בדי-סיטי. עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז, במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה. וגם מתחם אוטלט חדש עם מחירי כסח של עד 80% הנחה. ימי חמישי, שישי ומוצא שקרוב. DCT, פארק ישראל מעלה אדומים.
הסופגניה יצאה מושלמת? ברור שזה נאמן. נס חנוכה באתר ובסניפי רשת כלי הבית נאמן. 8 ימים של מבצעים מתחלפים ושווים במיוחד. ברור שזה נאמן.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
שלום וג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את אישי ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון, נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיקצ'ק וגלה טיקט או בטלפון 079-515-6565. 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון, קו ד' בחיס לב, בשעה 10 בלילה, ובהקשת קוד הקופון 00020.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
שמעתי טוב?
שומעים מצוין.
מצוין.
קודם כל, תודה.
יש הד.
אני מבטל את זה. כרגע?
כן.
אני רוצה לבטל את זה. עכשיו יותר טוב?
כן, מצוין.
מצוין.
קודם כל, תודה רבה על הכל. כאילו, שומעים את השירות שלך ברדיו, וזה... שמח אתם כל פעם שאנחנו שומעים את השירות. תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
ורציתי להגיד כאילו כמה מילים, נשאול אותך, כאילו, אולי שאלה, אבל כאילו תשובה. כאילו, על הפרשת שבוע וישר, או שאנחנו... עם יוסף הצדיק.
כן.
כן.
כאילו...
עדיין יש הד, אם תוכל רק לכבוד בבקשה את המכשיר?
כן, אני אכבד את ההד, דקה. הלו?
כן.
יותר טוב?
כן, מצוין.
כן, כנראה אז נהיות הפוטבולות.
בסדר.
של הפרשת שבוע, שיוסף הצדיק, תקום זה נו, היה לו ניסיון, כאילו, שעם ה... תקום נחלתי את ה...
עם אשת פוטיפר?
לא, 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 ניסיון כאילו לדון את הקף זכות.
לדון
את... את האחים של הרובן וזה.
כן.
ככה כאילו, אותו ניסיון, אותו זמן הזה, אז הוא כאילו, בספרו הרבה ניסיון, ובזמן הניסיון באמת הוא...
רגע, רגע, לא הבנתי. היה לו ניסיון לדון לקף זכות, אחר כך לא שמענו?
שזה רק זרקו אותם תוך הבור הזה.
כן.
אז הוא בטוח לנו בזמן, הוא אמרתי נפיין שהוא דרך עם קף זכות, שהוא לא התמיד, אני אוהב אותם, כדושה לא אותם מרתינה, אוהב אותם עוד חינם, בעד שזרקו אותו לבור.
נכון.
וזה מלמד, כאילו, זה כל אדם, כאילו, הם באו ניסיון, זה יכול, כאילו, בעזרת השם שלגע לעמוד בזה, דרך הפרש, המשפט של הסף. הוא בדבר ניסיון, נעמוד בניסיון הזה.
נכון. ראינו שמת יוסף, רואים את זה גם בפועל, רואים את זה בתוצאה הסופית, כאשר רואים בן אדם, שאחרי 22 שנה, מגיל 17, עד גיל 39, במהלך כל השנים האלה, אם והיה, ובמחשבות של אותו אדם, יש פעם אחר פעם מחשבות, זה לא הוגן, זה לא צודק, זה לא בסדר, למה עשו ככה, וכל המחשבות האלה, כל המרמור הזה, הוא לא נשאר רק המחשבות, הוא מצטבר לרגשות, ורגשות למעשים. אבל כאשר יוסף פוגש את האחים שלו, הוא מיד אומר להם, אני יוסף, עוד אביחי, ואתה אל תעצבו הליכר ביניכם, כאילו אתם שלחתם אותי הנה כאלוקים, וסימני אב, ברור, מושל בכל ביתו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מהתוצאה עצמה, שמהלך 22 שנה, באופן טבעי, מה היה עושה אדם? מתמלא במרירות, בתסכול, אבל כמו שהזכרת, גם כאשר הוא נמכר עדיין, כפי שאומר שם רשי, שהוא לימד עליהם זכות והיה באחווה איתם, גם הביא את זה אור החיים הקדוש.
אז אני אומר כאילו, זה לא קל בזמן האמת, אבל גם רוצה ללמוד בזמן, בזמן האמת זה שזה קורה, אתה גם לעמוד בניסיון.
אתה צודק, בזמן אמת אנחנו לא חייבים להיות באותו אופן. זה דבר נהדר לדון לקו זכות, אבל אנחנו לא יכולים לצפות, כפי שהביא ספר החינוך, במצוות הנקמה, האדם הוא לא יכול להיות כאבן שאין לה הופכין. כלומר, לא כל אדם יכול להיות ככה. ומה שנאמר, שאדם יהיה מן הנעלבים ואינם מעליבים בחזרם, זה נאמר על, אומר ספר החינוך, קט החסידים. כלומר, קט החסידים באמת זה מעלה נהדרת, אבל זה לא מעלה שזוכים לה בגיל צעיר, וזה לא מעלה שזוכים לה בלי שאדם התאמן שנים רבות על מידת הענבה ומידת ההכנעה. ולכן, אם והיה, ואנחנו רוצים לדון לקו זכות, אנחנו לא חייבים לדון לקו זכות מיד כאשר זרקו אותנו אל תוך הבור, אם אני אמשיך עם המשל שדיברת על יוסף. אני לא חייב אז לדון לקו זכות, אני יכול גם כן, קודם כל להרגיש, רגע, קשה לי, רגע, אני בוא באיזשהו הלם מסוים, אני מתוסכל, אני מאוכזב, בוא נירגע, בוא ננשום אוויר, ועוד יומיים, שלוש, שבוע לאחר מכן, נתרחק קצת מהאירוע, אז נוכל יותר לדון לקו זכות. אנחנו לא חייבים במיידי לדון לקו זכות. לא רק שאנחנו לא חייבים במיידי, אם והיה ואדם מכריח את עצמו לעשות דבר שהוא יותר מדי קשה, לא רק שהוא לא יצליח לפתח את התכונה הטובה, הוא יפתח סלידה כלפי אותה תכונה הטובה. אנחנו לא אמורים לעשות רק מה שאנחנו מרגישים, אנחנו אמורים לעשות גם נגד מה שאנחנו מרגישים, אבל גם כאן יש איזושהי מידה מסוימת. אם האדם עושה קצת יותר נגד מה שהוא מרגיש, זה נהדר. אבל אם האדם עושה יותר מדי מה שהוא מרגיש, נגד מה שהוא מרגיש, אז זה כבר יכול לשבור אותו. לכן אתה יכול לראות הרבה אנשים שבאמת הם עמלים בעבודת השם וכדומה, ומגיע איזשהו שלב מסוים והם נשברים. מדוע? מכיוון שזה שאדם מנסה לעשות יותר ממה שהוא רגיל, נהדר. אבל יותר ממה שהוא יכול בשלב הזה של החיים, זה חמור. לכן גם פה, לא צריכים מיד כאשר מישהו יביא לי איזושהי סתירה, להגיד, רגע, אני עכשיו למד עליו קו זכות, ודן אותו לקו זכות וכדומה. לא, אני יכול עכשיו להגיד, רגע, אני מתוסכל, אני מאוכזב, אני מגן על עצמי, אני מתרחק מאירוע, ועוד שבוע אני אדון אותו לקו זכות. אני לא חייב במיידי לעשות את זה, והפוך, אם אני אכריח את עצמי לעשות דבר שהוא לא אפשרי מבחינת הדרגה של מי שאני כעת, כפי שהזכרנו, אני עלול לפתח סלידה מהתכונה שנקראת לדון לקו זכות. אני אתחיל להגיד, כל מי שדן לקו זכות הוא סתם נאיבי, וכל מיני הגדרות לא נעימות כלפי הדן לקו זכות, כי אני כבר מפתח סלידה כלפי אותה תכונה, מכיוון שהשתמשתי בתכונה שלא לפי המידה שלי.
אז אם רוצה לעשות את זה בזמן אמת, לא יכול לעשות את זה פה.
אין צורך תמיד לעשות בזמן אמת. זה מה שהזכרנו מקודם מספר החינוך. לא תמיד יכול האדם להיות כאבן שאין לה הופכין. וקט החסידים היא הקט שהיא אכן יכולה להיות מן הנעלבים, ולא עולבים, לא מעליבים בחזרה. אז האדם הוא לא חייב להיות בדרגה הזאת. ואם האדם רוצה להתעלות ולהתרומם בעבודת השם, זה נהדר, אבל האדם צריך להתעלות ולהתרומם לפי הדרגה שלו. לא לפי דרגה שהיא מעבר למה שהוא יכול. כי אז תפסת מרובה, לא תפסת, והפוך, כשהוא לא תופס את המרובה, הוא גם מתייש מתפוס את המועט הראוי והנכון לפי הדרגה שלו.
אז מה עושה בזמן אמת? לא עושה כלום?
בזמן אמת השיח דעת, בזמן אמת שינשום אוויר, בזמן אמת שיתנתק, בזמן אמת שיקרא תהילים, בזמן אמת שלא יתעשה כעת בלדון לקו זכות. האדם עכשיו נפגע, מותר לאדם פגוע להגן על עצמו, לנשום אוויר, לחזור לשגרה, לראות איך הוא משתמש בכללי החיים, שלא איך הוא חוזר לשגרה וזהו.
כאילו הפוך מזה.
מה זאת אומרת?
כאילו, אתה אומר, לא לנסות לחפש את ה... כמו שאתה רוצה לחפש, את הזכות מיוסף הצדיק להיות.
כן, לא בשלב הזה. כן, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, הוא ודאי הדמות שאנחנו שואפים להגיע אליה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהדמות הזו, היא נוצרה במהלך עבודת השם בלתי פוסקת. ולכן אני לא חייב היום להיות בדרגה המושלמת. אני יכול היום להיות במגמה לקראת השלמות. עכשיו, המגמה לקראת השלמות היא לדון לקו זכות. אז יש משנה לקו זכות תוך שנייה, תוך 10 שניות, תוך 10 דקות, תוך 10 ימים. כל אחד לפי הדרגה שלו. רק כאשר אתה מלך נגד הדרגה, אז אמרנו כמה, מה הסכנה בדבר.
כן, אז מדם כזה שרוצה לעבוד, איזה ספר אתה אמליץ לו? ללמוד.
איזה ספר אני אמליץ?
כן,
אני לא יכול להמליץ על ספר, יש כל כך הרבה ספרים, איזה ספר אני יכול להמליץ?
ודגם תחלתי, שהוא רוצה ללמוד, להתחיל לעבוד על המצב.
לגבי הדרגתיות, עכשיו הבנתי לגבי מה השאלה.
נכון.
עבודת השם יש הרבה ספרי מוסר וחסידות. לגבי הדרגתיות, בזה האדם נזקק לעשה לך רב וקנה לך חבר. כלומר, זה מסוג הדברים של התורה שבעל פה. בתורה שבכתב, אנחנו נראה את השלמות, ואנחנו נראה את העבודה, ונראה את הדוגמאות הנהדרות של כל גדולי עולם. וזה נהדר וכך צריך. כפי שהביא הרמח"ל במסילת ישרים בשער הזריזות, האדם הוא לא מלאך, הוא אדם, אבל שיפסיק להגיד אני רק אדם. אתה אדם, אבל לא רק אדם. אתה אמור לשאוף להיות מלאך. אבל בכל אופן, בהדרגתיות, מלאט לאט. ולכן לעניין זה צריך תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה עשה לך רב וקנה לך חבר. כלומר, אנשים ידידים שהם מבינים בנפש שלך, מכירים אותך, רב שמכיר אותך, ואפשר להתייעץ אותו ולהגיד לו, זה דרגה, לא דרגה, כל כמה זמן, פעם בשבוע, פעם בכמים, לעשות איזשהו מין שיחה משותפת של כמה דקות, לראות מה היה, איך היה, וכך האדם יותר ויותר לומד להכיר את הדרגה ואת המיקום שלו, לא משנה איזה ספרים הוא לומד, כל ספר שהוא ילמד, הוא זקוק לאותה הדרכה של ההכוונה הדרגתית שתיארנו.
זה עכשיו.
עד שאדם בהדרגתיות כבר יודע גם כן, בהדרגתיות גם כן הוא לומד להכיר את עצמו.
תודה רבה רב, שמי
שמריך. באמן, בבקשה, גם אצלך, כל טוב.
אמן, כל טוב.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
וכל זה. מתי אפשר לבחון האם זה נרבים או דברים כאלה? ומתי זה יותר בכיוון של שירת שמיים?
מתי אדם יודע שההתנהלות שלו היא מגיעה מנרבין, חרדות, ומתי אדם יודע שבאמת הדברים מגיעים מיראת שמיים? שאלה מצוינת, איך האדם יכול לדעת? אז קודם כל בוא נגדיר קצת, מה זה נקרא אותם חרדות או התנהגות אובססיבית? אם והיה ואדם מנקה את הידיים שלו, ואחרי שהוא נקה את הידיים שלו 10 דקות, לאחר מכן הוא מרגיש ידיים נקיות והוא שמח במהלך. אז אפשר להגיד, טוב, הייתה כאן איזושהי בחירה מסוימת לאדם, עובדה הוא גם מרגיש מסופק לאחר מכן. אבל אם והיה ואנחנו רואים אדם, שהוא עכשיו שוטף את הידיים שלו 10 דקות, ואחרי 10 דקות שהוא שוטף את הידיים, הוא מתוסכל, הוא מותש, הוא עייף, והוא מתוסכל מכל הזמן שהוא בזבז השטיפת הידיים. מה אנחנו מבינים? שהאדם הזה פעל שלא לפי בחירה, עובדה לאחר מכן הוא מרגיש רע. אובססיה זה כאשר האדם, נרבין, אובססיה, חרדות, כל אלה כפייתיות, זה כאשר האדם הוא לא יכול לעצור את עצמו, והוא חייב עוד בני, חייב להיות נקי, חייב להיות נקי. האדם הוא באמצע קריאת שמה, אומר, ואהבת את השם אלוקיך, עוד פעם, אולי לא אמרתי כמו שצריך, ואהבת את השם אלוקיך, עוד פעם. עכשיו, אם בסוף התפילה האדם מרגיש מסופק, והוא מרגיש שהוא יתקרב לקדוש ברוך הוא, מצוין, נהדר. האדם שמרגיש כפייתיות, זה בסוף התפילה הוא מרגיש מותש, הוא מרגיש עייף, ואולי אפילו לא חשב על הקדוש ברוך הוא בכל התפילה, הוא פשוט חשב על המילים שהוא אומר, ואיך הוא אומר אותם. עדיין כפייתיות זה האדם שהוא לא מרגיש את הבחירה. האדם שהוא באמת בוחר לדקדק ולהחמיר על עצמו במצוות, בעצם ההחמרה, בעצם הדקדוק, הוא מרגיש סיפוק, כי הוא עושה כאן מהלך שתלוי בבחירה שלו. ככל שזה כפייתי יותר, זה פחות בחירה, זה יותר נאלץ. ככל שזה יותר מגיע מכוח הבחירה של אדם, זה מייצר סיפוק והרגשה טובה. אז כך נוכל לדעת, האם אני מחמיר מכוח נרבין, העצבים, המתחים, החרדות, או שמה אני באמת מדקדק מכוח אהבת השם ויראת השם. איך? אז אמרנו, יש בחירה ויש תחושת סיפוק לאחר מכן, ואני לא מותש לאחר מכן.
תודה רבה.
בבקשה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
מוצש חי עם מנחם טוקר
במוצאי שבת פרשת וישר.
הקומזיץ הגדול וסיומי המסכתות בישיבת נערדיה עם ארי דביר, ארי היל ורולי דיקמן. מוצא שחל מ-10 בלילה כאן בכל חי.
עצמאים, זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין.
הקרקפת יבשה מגורה ויש קסקסת? פלקסיטול של אלטמן.
מגיד שיעור, מלמד, מרצה, עכשיו אפשר לקבל ביטחון עצמי ומוטיבציה לדיבור מול קהל. הצטרפו לקורס שבעת השלבים בשיטת הרמח"ל, כיצד להכין שיעור או הרצאה ולהעביר מסר שגם יתקבל, איך לשכנע, להתווכח וגם לנצח, והכי חשוב, כיצד להעביר מסר באמצעות התת מודע. הקורסים בנשיאות הרב מיכאל לסרי, מגדולי המרצים, מתקיימים בכל הריכוזים החרדיים. שיעור ראשון חינם וללא התחייבות. אומנות הדיבור בשיטת הרמח"ל. להרשמה חייגו 077-957-7814.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. בכל יום שואלים אותי, דדי, גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, לחלוטין. קוטג', שמפו, בעדיפות ללוונדר, מרקח, שמפו עם מרקח, חוכובה, חומוס, חינה, מטבוחה, חצילים בטעם כבד, כבד בטעם חצילים, שאכלת לבד? בלעדיי.
גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום. תמיר.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום וק של הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי אונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, ביני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקהלת מלכוס בניצוחו של פנחס ביכלר. מוצאי שבת נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט או בטלפון 079-515-6565. 15% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום חמישי ב-10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000-15.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה אחת, למה אני נעלב מביקורות שנאמרות לי? מדוע אדם נעלב מביקורות שנאמרות לו? התשובה היא לא בהכרח שאדם נעלב מהביקורת שנאמרת לו. מאוד יכול להיות שהאדם כאשר נאמרת לו ביקורת, הוא מתחיל להפעיל את כל מנגון הביקורות העצמיות שיש לו כלפי עצמו. אומרים לאדם, למה אתה מאחר? הוא עכשיו מתחיל לומר לעצמו, אני לא בסדר בזה, ואני לא בסדר גם בתחום הזה, וגם בתחום הזה. הוא יותר מדי מייצר לעצמו מחשבות מתסכלות, והמחשבות המתסכלות האלה, הן אלה שהתעוררו אחרי הביקורת שנאמרה לו. אם כן, לא בהכרח הביקורת היא המעליבה. האדם שהביקורת, אדם נאמר לו, אמירה לא נעימה, האדם יכול לומר נכון, לא נעים, קשה, להגיב, לא להגיב, אבל להיכנס למצב בו אדם עכשיו נעלה וחושב על זה 20 דקות, חצי שעה, שעתיים. אז אם והיה ולא מדובר על איזה מבייש מאוד רציני, אם מדובר על העלבויות של שגרת החיים שעוברים בכוונה או לא בכוונה, אז כנראה שהאדם הוא לא חווה את האלבון בגלל מה שנאמר לו, אלא בגלל שיש לו אלבון פנימי. מה זה אומר? כפי שאמרנו, ריבוי מחשבות שלו כלפי עצמו, ביקורות שלו כלפי עצמו שהוא חווה אותם הרבה, ולכן כאשר נאמרת לו איזושהי ביקורת, מעוררים את כל הביקורות הכביכול פנימיות שיש לו כלפי עצמו. שאלה נוספת. מדוע אישה מברכת שלא עשני אישה? למה אישה לא, מדוע אישה מברכת שלא עשני אישה? התשובה היא, באמת, מעיקר הדין, האישה צריך לברך ברוך שעשני יהודי, והאישה ברוך שעשני יהודיה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהברכות הן שונות. מדוע? מכיוון שכמו שאנחנו עושים לגבי ברכות הנהנים, לא מברכים על כל דבר שהכל נהיה בדברו, למרות שהכל נהיה בדברו. בכל אופן מברכים בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, כל מאכל והברכה המיוחדת שלו. כך גם כן בהקשר הזה. אנחנו לא מברכים רק שעשני יהודי, נכנסים אל הפרטים, לא רק ברכה כללית שהכל נהיה בדברו, שעשני יהודי, ברכה פרטית. בוא ניכנס לפרטים. מה זאת אומרת יהודי? יהודי זאת אומרת שכל אדם הוא חביב, כי כל אדם נברא בצלם גם גוי, אבל היהודי הוא גם יותר מגוי, הוא יותר מעבד, עבד מיוחד במצוות, הוא גם יותר מאישה. אם כן, באיזה הקשר יותר מאישה? בהקשר של מחויבות אל המצוות. ולכן הוא בעצם צריך לברך שעשני יהודי. מה שהוא מברך שלא עשני אישה, זה כדי שהוא יוכל לברך גם את הברכות הקודמות, כי כך הוא מפרט יותר, בדיוק כמו שאמרנו, ברכות הנהנים, גם לא עשני גוי, גם לא עשני עבד, גם לא עשני אישה. זה לא אומר שהיהודי, האיש הוא טוב יותר מהאישה, זאת אומרת שהוא מחויב יותר מהאישה, והוא מודה על החיוב שיש לו, הוא מחויב ביותר מצוות מאשר האישה. אם כן, האדם צריך להודות על מה שיש לו. אז זה לגבי האיש, מדוע הוא אומר שלא עשני אישה? האישה לא צריכה לקחת את זה באופן אישי, כי זה לא נאמר ביחס לאישה, זה נאמר ביחס לפירוט הברכה והריבוי של השפע או הברכה שיש לאיש, יש לו ריבוי מצוות. לכן הוא אומר שלא עשני אישה, כמו שאומר שלא עשני גוי ולא עשני עבד, ואין הכוונה כאן להשוות בין בני האדם, אלא יש עניין להשוות את יחסי המצוות. לאיש יש יותר מצוות מאשר לאישה. אז למה אישה לא אומרת שעשני יהודיה? אז היא גם לא יכולה להגיד שלא עשני איש, כי אם היא תגיד שלא עשני איש, אז היא כביכול תגיד תודה רבה שאין מצוות, זה גם ודאי לא טוב. אז היא אומרת שעשני כרצונו, מדוע? מכיוון שכאשר נברא האיש, נאמר כך, נאמר על האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זאת אומרת נעשה? נעשה הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים. כאשר מתייעצים, אז זאת אומרת שיש ספק, כן כדאי, לא כדאי. ככל שמתייעצים, יש כאן ספק. על דבר שהוא ודאי לא מתייעצים, על דבר שהוא ספק מתייעצים. אז אם לגבי בריאת האיש מתייעצים, זאת אומרת שיש ספק, כן כדאי, לא כדאי, כדאי לברוא, לא כדאי לברוא. וכך המדרש מתאר, מידת האמת ומידת החסד, וכל המידות אומרות, כן לברוא, לא לברוא, כן לברוא, לא לברוא. זה לגבי האדם. אז לכן נעשה האדם, מתייעץ, כן כדאי, לא כדאי. אבל לגבי האישה כתוב אעשה לו עזר כנגדו, לא כתוב נעשה, אעשה לשון יחיד. מדוע? כי לגבי האישה אין התייעצות. מדוע לא מתייעצים? מכיוון שהיא קרובה יותר אל עולם הרוח, היות שהיא קרובה יותר אל הרוחניות, היא קרובה יותר אל עולם הבא, היות שכך אז היא גם לא מחויבת למצוות, ולכן היא אומרת שעשני כרצונו, כי היא קרובה יותר אל רצונו של הקדוש ברוך הוא גם בלי המצוות. אז לכן היא אומרת שעשני כרצונו, לא, אם לא עשני אישה, עשני כרצונו. זה טעות, אנחנו משווים בין שתי הברכות, לא. היא עשני כרצונו כי קרובה יותר אל מי שאמר והיה עולם. איך? גם על ידי כך שהיא פטורה מהמצוות, בעצם הבריאה שלה. הפוך, עצם זה שהגבר חייב במצוות, זו עדות שיש לו חיסרון, כי כדי להתקרב לבורא הוא צריך מצוות. אם האישה אין לה, מה זה אומר? שגם ללא זה היא קרובה אל בורא עולם. לכן היא אומרת שעשני כרצונו. אז האיש אומר שלא עשני אישה, כפי שהסברנו הדרגתיות, תיאור הברכות כמו שעושים בברכות הנהנים, בורא פרי אדמה, עץ וכדומה, נכנסים אל הפרטים של המשמעות שעשני איש, ולגבי האישה היא לא אומרת שעשני אישה, והיא לא אומרת שעשני יהודיה, היא אומרת שעשני כרצונו, כי היא לא, היא עד הרבה, היא קרובה יותר לרצונו, כפי שראינו, בתיאור של מעשה הבריאה, שלא נאמר עליה, נעשה אדם, אלא אעשה לו עזר כנגדו. אדם מאחל, שאלה נוספת, אדם מאחל לעצמו להיות חולה. למה האדם עושה זה לעצמו, מאחל לעצמו להיות חולה? שאלה יפה, אם והיה והאדם הוא באמת לא חולה בנפשו, אז למה הוא מחפש להיות חולה? התשובה היא כי יכול להיות שהאדם הזה מחפש מה שנקרא פטור מאחריות בחיים. הוא מחפש פטור מאחריות, ממאמצים, ולכן איפה שהוא אומר לעצמו, טוב לי להיות חולה או להגדיר שאני חולה, וכך אני פטור מההשקעה מאמצים, אבל צריך לזכור, מי שפטור מההשקעה וממאמצים, אז התירוצים הם נהדרים כדי לקבל פטור ממאמצים, אבל התירוצים הם גם מספיקים כדי לקבל פטור מכל השפע והברכה והתגמול שיקבל האדם, כאשר הוא אכן יהיה עמל אדם לעמל יולד. שאלה נוספת, יש לי מטלה להגיש תוך 4 חודשים. האם לחלק את המטלה לתשלומים, כלומר ל4 חודשים לחלק את זה, או לחכות לסוף ואז לגמור את הכל? אני אדם שאוהב לעבוד מתוך לחץ. מה כדאי לעשות? התשובה היא, הדבר היותר נכון לעשות הוא לעבוד בהדרגתיות. יאמר האדם, אני אוהב לעבוד מתוך לחץ, בסדר גמור, מצוין. אבל זה שאדם אוהב לעבוד מתוך לחץ, זאת אומרת שזה עבד לו בעבר שלו. בעבר שלו באמת הוא הצליח לעבוד מתוך לחץ, ודווקא זה עבד לו, עבד לו טוב, הצליח לעבוד לו, מצוין. אבל מה שהצליח לאדם, מה שהצליח לאדם בעבר, זה לא בהכרח עדות שזה יצליח גם כן בעתיד. מאוד יכול להיות שאדם יפתח כעת איזושהי אסטרטגיה או גישה או מהלך שהוא לא בריא. האדם הזה בגיל 12, 15, 18, 20, 25, רגיל לשמור דברים לדקה האחרונה, ואז הוא עושה אותם, והוא באמת מצליח, הוא באמת מצליח. ועד הרבה אומר לעצמו, אני כשיש לי את הלחץ, אז האנדרנלין בגוף, אני מרגיש הרבה יותר כוח, מרץ, אנרגיה, הוא מתפקד בצורה הכי טובה שיש. זה דווקא מגיע מתי? כאשר אני מגיע אל הזמן בו אני מחויב לעשות. אבל הבעיה היא שאז האדם מפתח לעצמו גישה שהיא לא בריאה לחיים, מכיוון שהאדם יכול במטלות פשוטות ולא תמיד כל כך חשובות, אז יכול האדם באמת לסמוך על הכוח לעבוד בדקה האחרונה, או בזמן האחרון, או ברגעים האחרונים, ואז מכוח הלחץ לעבוד בצורה המושלמת או הטובה, או לסיים את העבודה. מצוין. הבעיה היא שככל שאדם מתבגר, החיים נעשים מורכבים יותר, והבעיות הן דורשות מענה רציני ומקיף יותר, וזה כבר לא מספיק. זה כבר לא מספיק לחכות לרגעים האחרונים, לא מספיק לחכות לשלב האחרון ואז לגמור את הדברים. אז עד הרבה, אם עד עכשיו עבד לסיים דברים לקראת סוף הזמן ואז להשקיע במטלה, זה היה מצוין אז. מה שהיה מצוין אז, זו לא דרך חיים וזו לא גישה לעתיד. ולכן כן מומלץ לקחת את העבודה ולהתחיל אותה מהיום, ולגמור אותה בתשלומים. וכך מה נרוויח? לא רק לגמור את העבודה הזו, נרוויח שמפתחים גישה חדשה בחיים, של איזו חכם, הרואה את הנולד, ניהול הזמן, ניהול ההתנהלות בחיים, באופן שבה הדברים הם יעילים, נכונים ומקדמים יותר, ואכן גישה שהיא מתאימה לחיים מורכבים, מה שיהיה ככל שאדם מתבגר יותר. שאלה נוספת, הלכנו לרב שלא שמע את שני הצדדים, שמע רק את בעלי, ועל בסיס זה, על בסיס זה הוא הביא לי כל מיני עצות, וזה לגמרי לא מתאים. לא, אי אפשר, אי אפשר לתת בדרך כלל ייעוץ, אם והיה ולא נמצאים שני הצדדים. אם והיה ושני הצדדים רוצים להגיע, זה הדבר הכי טוב שיש. אם והיה ואחד לא רוצה להגיע, אז לפעמים צריך לנסות לראות איך עוזרים. עדיין, לבד, עדיף מאשר בלי כלום. אבל לבוא ולשפוט בלי לראות את שני הצדדים, אם זו הכוונה, אם זו הכוונה בשאלה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה גם לא ייתכן, זה גם סותר את ההלכה הידועה בראשית משפט. איך האדם יכול להכריע מבלי שהוא שומע את שני הצדדים. אין מה להכריע, אין מה לנסות להכריע, אין מה לנסות להגדיר מי טוב, מי לא טוב, בטח אם לא רואים את שני הצדדים. צריך לזכור, אם והיה ואדם אומר, האדם יכול עכשיו להגיע אל הרב, אל היועץ, ולהתחיל לתאר לו, אשתי עושה לי א', ב', ג', ד', אם נסתכל לפסקי דין של זוגות שמתגרשים לצערי, הוא נראה כל מיני תיאורים דרמטיים, מי עשה, מה עשה, איך עשה וכדומה. אבל כאשר אנחנו נכנסים אל הפרטים, אנחנו רואים שזה לא בדיוק היה כמו שזה תואר ואיך שזה תואר. האישה בורחת בבית מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה, כך מתלוין הבעל. ואז שואלים את האישה, באמת? ככה זה קורה? היא אומרת, מה פתאום? אני בורחת מהבית אחרי שהוא כבר צעק עליי וכילל אותי ודיבר עליי כל כך הרבה דברים, שעתיים, אז אני יוצאת ל10 דקות לנשום אוויר. 10 דקות האלה נתפסות אצלו, כי היא בורחת מתי שהיא רוצה. אם לא שומעים את שני הצדדים, ממש ככה אפשר לחשוב שהאישה היא לא בסדר, שהיא לא נורמלית, וכאשר שומעים את שני הצדים, אולי נתחיל להטיל ספק מי הבסדר ומי לא הבסדר. ובכל אופן, גם אם נהיה יותר מקצועי ולא נטיל ספק באף אחד, אבל נבין שהסיפור הרבה יותר מורכב. וצריך לזכור עוד משהו. כאשר אדם הולך להתייעץ על הכאב והמצוקה שלו, הוא מתאר דברים בהגזמה, והוא מתאר דברים עם כל הכאב, והוא מתאר דברים, גם אם לא בהגזמה, הוא מתאר אותם מתוך זווית ראייה מצומצמת, שרואה את המציאות כפי שהוא רואה. כלומר, הוא רואה כמה אשתו ברחה מהבית, אבל הוא לא רואה שהוא גרמה לברוח מהבית. הוא רק מתעסק במה שהיא ברחה, מתי שהיא רוצה, והוא שכח שהיא שעתיים מתאפקת, שהיא יצאה לנשום אוויר 10 דקות. אם כן, אנחנו צריכים לייצר מערכת שבה רואים זווית ראייה רחבה. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לשלמה פולק שהיו איתנו, ועזרת השם, מחר בוקר 6:10, כאייל תערוג בנושא פרשת וישב, התמודדות עם חוסר אונים בשגרת חיים. היו ברוכים.
שלום וקש של הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי אונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, ביני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פינחס ביכלר מוצאי שבת נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלה טיקט או בטלפון 079-515-6565 15% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום חמישי ב-10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000-15 רגע לפני חנוכה לא תאמינו לנס הענק הזה המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו הזמר הבינלאומי מורדכי שפירה הישר מחול בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון בכרטיס משולב הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים לילה אחד בלתי נשכח מוצש פרשת וישב כף ג' בחסלב מספר הכרטיסים מוגבל עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565
בלק פריידיי בתמנון מבחר ענק של סריגים לנשים גברים וילדים 2 ב-80 שקלים תמנון
האזינו להמלצתו של הרב אהרון אבוטבול שליטה לבר המים נועם אחד מבית אפיקים הבטיחותי והמומלץ הלכתית בשבת
קודם כל המכשיר הזה הוא מיוחד במינו שאפשר להשתמש בו בהידור רב בשבת קודש על ידי שמעבירים אותו למצב שבת וזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות המכשיר הזה יש בו מעלה עצומה שאין בזה סיכון והמכשיר הזה פותר את הבעיה המכשיר הזה נותן פתרון מצוין לכל השבתות בצורה בטוחה הלכתית נפלאה
התקשרו עוד היום כוכבית 2026, נועם אחד, מהדרים בבטיחות.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
שלום וג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את אישה ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלה טיקט או בטלפון 079-515-6565 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון קו ד' בחיס לב בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000020 לפני 25 שנה הכל התחיל
רדיו כל חי
ב-50
בחנוכה אתם מוזמנים למשדר חגיגי ומרתק במלות 25 שנה לכל חי.
בוקר טוב לידי
התושבים הנמצאים במרכז
הארץ. אני מברך אתכם על השידור החדש החופשי.
הקולות, האנשים, הסיפורים והמאזינים שעשו היסטוריה.
והקול הזה יהיה קול חי.
25 שנה לכל חי, בהגשת אריאל ברמן ובהשתתפות שדרני כל חי מכל הזמנים. יום רביעי, קו זין בחסלב, משמונה בערב אל תוך הלילה ולצפייה באתר כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
נעלה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. קבינט הקורונה אישר הערב טלפונית את המנהל.